טוב, שלום וברכה, חורף טוב. בישראלית יש מושג שקוראים לו אחרי החגים. שמעתם על אחרי החגים? האמת היא זה באמת מושג ששורשו בלוח השנה העברי. כי אם מסתכלים על מבנה לוח השנה, אז חגי התורה מרוכזים בין פסח לסוכות, בין פסח לשמיני עצרת. בתור יושב ראש ועד עובדים בטח היו מנסים לסדר את זה יותר מחולק. חורף ארוך, אין פסטיבלים, אין הפסקות, אין... ליל חורף ארוך. יש את החודש הראשון ואת החודש השביעי, ובין החודש הראשון לחודש השביעי הכל מרוכז, הכל מרוכז, לא רק שלושה רגלים וראש השנה ויום הכיפורים, אלא עסקנו בזה הרבה בחצי השנה האחרונה, אלה היו הזמנים שלמדנו ביחד, כל תקופת ימי הביקורים וספירת העומר ושבירת הלוחות ונטיית האוהל מחוץ למחנה ואלול והעלייה להר וכל ימי הבקשות של הרחמים והסליחות, הכל מרוכז בין החודש הראשון לחודש השביעי. ואחרי זה מתחיל אחרי החגים, עד ששוב יהיה פסח. אני חושב שבעומק אפשר להסתכל על זה גם הפוך. ואני רוצה לחלק את דברינו לשני חלקים, לחלק הקצר הראשון שבו אני רוצה להתייחס לאחרי החגים, ולחלק הבא שבו אני רוצה לנסות לקחת על עצמנו מטלה לחורף הזה, ולנסות להגדיר אותה ביחד כדי שיהיה לנו שיעורי בית לחודשים הקרובים בעזרת השם עלינו יתברך. בכל שבת ושבת אנחנו בברכת היום אומרים את הברכה בתפילה שלוש פעמים, יישר כוח. האמת שלא שלוש, ארבע, כולל מוסף. אומרים ארבע פעמים אלוקינו ואלוקי אבותינו, רצנה ומנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, ושמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת. וכאן החלוקה. בחגים אנחנו מוסיפים פה קצת. בשבת אנחנו ממשיכים ומסיימים, והנחילנו השם אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך. זוכרים שבתות או שכולנו עוד בחגים? נכון? שמתחלפת לחזנים המנגינה והכל, אנחנו עוד לא נחתנו. והנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בה, בו, בם, כל ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה השם, מקדש השבת. וברגלים, וגם בימים נוראים, זה התורף. זה אותו תורף, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, ושמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת. רצנה ומנוחתנו לא אומרים בחגים כשזה שבת, כי המנוחה זה השבת, שבת ומנוחה לחיי העולמים. והנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון שבת קודשך גם לא אומרים, אנחנו אומרים, בשמחה ובססון, מועדי קודשך. ואז לפי הסיום, מקדש ישראל והזמנים, מקדש ישראל ויום הכיפורים, מקדש ישראל ויום הזיכרון, נכון? לפי כל פעם הסיום שלו. רצנה ומנוחתנו זה ללא ספק עוסק בשבת. שבת נקראת מנוחה, כולנו יודעים, ושבת גם נקראת נחלה. נחלה ללא מצרים. מכירים את הזמירה של שבת? בלי מצרים נחלה? נחלה ללא מצרים זה מקור הזמן, מקור הברכה, ולכן והנחילנו, השם אלוקינו, באהבה וברצון שבת קודשך. האמצע הוא האמצע של ברכות השבת והזמנים. ואם נעמיק, נגלה שם דבר מאוד מעניין. אם נעמיק, אני חושב שנגלה שם את כל הרגלים, גם את כל החגים. קדשנו במצוותיך, זה אחרי רצנה במנוחתנו. אז רצנה במנוחתנו, מה סיכמנו? זה מתייחס למה? ליום השבת. קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך. עוד רגע נמשיך. הרגל הראשון הוא הפסח. כל המצוות כמעט הן זכר ליציאת מצרים. הפסח הוא יסוד המצוות. עד כדי כך שחז"ל אמרו על הפסוק ושמרתם את המצות, איך דרשו חז"ל? ושמרתם את המצוות. אל תקרא את המצות אלא את המצוות. כל עניינו של ספר המצוות מתחיל בפסח. כשבני ישראל נמצאים במצרים, עוד הרבה לפני מתן תורה, הם מתחילים לקבל את קבוצת המצוות הראשונה. נכון? בפרק י' ב', בהחודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה, מתחילות מצוות הפסח. בעשור לחודש, ויקחו להם איש סל לבית אבות, סל הבית. כל המצוות מתחילות בפסח. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, איך אומר רש"י? בעבור שאקיים מצוותיו. כל המצוות כולן, כל המצוות כולן, תחילתן, עניינם, המהות שלהן, זה פסח. קדשנו במצוותיך, זה פסח. הרגל הבא הוא שבועות. נו, וזה, ותן חלקנו בתורתך. זה הכי ברור שיש. אחרי שבועות מגיעים לא לסוכות, אלא לראש השנה ויום הכיפורים. הרגל הבא אחריהם, מיד אני אגיע לראש השנה ויום הכיפורים, הוא סוכות. נו, ושמח נפשנו בישועתך. מדויק מאוד מאוד. קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. וסוכות ושמחת תורה זה זמן שמחתנו, ושמח נפשנו ושמחנו בישועתך. ראש השנה ויום הכיפורים זה וסבאנו מטובך. סבאנו מטובך זה דבר מעניין מאוד. אתם יודעים מה אוכלים ביום הכיפורים? סבאנו מטובך. זה הסבאנו. זה הסובה. זה אגב ביטוי מדהים, סבאנו מטובך. כל הקבוצה הזאת היא מאוד רוחנית. קדשנו במצוותיך. קדושה זה רוחניות. תן חלקנו בתורתך. סבאנו זה נשמע פתאום קצת גסטרונומי, לא? זה נשמע פתאום, עוברים למטבח. סבאנו מטובך. על מה מדברים פה עכשיו? על איזה סובה מדובר? איך זה נכנס בתוך... ותאר ליבנו ושמח נפשנו, לא מדובר פה על משהו פיזי בכל הברכה בך. הנחילנו, אהבה, רצון, מקדש, לא מדובר על הנושא הפיזי. זה לא בקשות של 18 של יום חול. אתם יודעים מה זה סבאנו מטובך? זה דבר מאוד מעניין. הרי אנחנו לא רוצים להיות צבעים, אנחנו רוצים כל הזמן לקמוה לעוד. צמאה נפשי. אתם מכירים את הרגע שבו מגיעים אליך ומבקשים להציע לך עוד מנה, והיית מאוד רוצה להגיד כן, אבל אתה לא יכול? ואתה אומר, עד כאן, מכירים את זה? זהו, שבע. אתם יודעים מה הדבר הרוחני שהכי צריך, שהאדם הכי שואף אליו? שאני לא ארצה שום דבר אחר. שאני לא אהיה זקוק לעוד מנות. שאני אהיה שבע מהטוב הזה. שהעיניים שלי לא יצטרכו ללטוש בשדות זרים. שיהיה לי טוב, ואני אסבע מהטוב הזה. אתם יודעים איך קוראים לזה? להמליך עליי את הקודש ברוך הוא. לא לרצות שום דבר אחר. אפס זולתו. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, קדשנו במצוותיך. מבינים איפה זה נכנס? זה נכנס אחרי מהות היום של שבענו מטובך. הידיעה הזאת של כל פעול שאין לו שום דבר אחר זולתך. הידיעה הזאת של כל פעול שאין לו שום דבר אחר זולתך. שאתה, בכבוד, בכבוד שלום עליכם, שאתה כל עולמו, שמה שהוא מבקש בעולם, שמה שהוא מבקש בעולם זה רק אותך. הוא לא רוצה כלום חוץ מזה. זה סבאנו מטובך. אז הברכה היא מופלאה. קדשנו במצוותיך זה פסח. ותן חלקנו בתורתך זה שבועות. סבאנו מטובך זה ראש השנה ויום הכיפורים. ושמח נפשנו בישועתך זה להגיע למצב של שמחה גמורה בישועתך. אלו ימי ההושנה. אלו ימי השבעה והישועה והתפילה, זה שמח נפשנו בישועתך. נו, סיימנו. אז מה זה לתאר ליבנו? אתם יודעים מה זה לתאר ליבנו לעובדך באמת? זה אחרי החגים. אתם זוכרים את אחרי החגים? ותאר ליבנו לעובדך באמת, זה באמת. זה נכון שכל החורף מתכוננים לחגים, אבל כל החגים הם הכנה לחורף. כל החגים הם ערב החג של אחרי החגים. עכשיו מתחיל החג של אחרי החגים. בחג של אחרי החגים אין מצות מצוותיך, ואין קולות ולפידים וברקים, ואין ענן שופר כבד על ההר. בחג של אחרי החגים אין ברירה, חייבים לפרוע את מה שאמרנו שנעשה אחרי החגים. ואין שום דבר. אין כלום. אז מגיע המבחן שלה לעובדך באמת. פיור. לא כי יש סוכה. לא כי רוקדים. אפילו לא בגלל שיש דביקות של שמחת תורה. אין צום יום הכיפורים, ואין שופר, ומשה לא עולה להר. גורנישט. אין כלום, יבש, בצפי שקט. אז מתחיל זמן חורף. אז ותאר ליבנו לעובדך באמת. כשעברנו צפונה, כשעברנו למגדל, ופתאום ראינו שהעצים לא סומכים, לא צומחים על המדפים בצופר, אלא ממש באדמה. זה תגלית מדהימה שיש אדמה ממש, עם בוץ, ממשי. ולא סתם בוץ, בוץ של פירות גינוסר, זה בוץ אחר. אז בסוכות הראשון הגיע אליי חקלאי ככה, שכל אצבעותיו תומרנה אדמה. הוא אמר לי, תגיד לי, מה סוכות זמן שמחתנו? איזה זמן שמחתנו? הוא אומר, גם חג אסיף אני לא לגמרי מבין. אומר, את האסיף ואת הכל, זה היה בקיץ, זה היה לפני כן. סוכות, מתחילים להכניס את הדברים למחסן ומתחיל החורף. מה זמן שמחתנו? למה זמן שמחתנו? עניתי לו בכל מיני תשובות של עירוני. תשובות ישיבתיות, מקובלות. קיבל, אבל ראיתי ש... חיכה שנגיד משהו יותר רציני כבר, אבל לא היה לי, מה יכולתי לעשות? אז מה, אני אגיד לך מה אני חושב. מתי השדות יותר שמחים? אז כמו עירוני נטול סיכוי, אמרתי לו, בטח שבקיץ. באביב, בקיץ, שמח. בנימוס הוא אמר לי, טיפש. אתה יודע למה הקיץ הוא קיץ? כי אז זה כבר הקץ של הכל, אין מה לעשות איתה. אז הפירות יפים, הכל למעלה כבר. אתה יודע מתי באמת מתרחשים החיים? בחורף. החיים האמיתיים בכלל לא מתרחשים מעל האדמה. של מלאכם, ארדון. החיים מעל האדמה, הוא אומר, זה בשבילכם בסופרים. אז עושים רווחים. מתי באמת האקשן? זה מתחת לאדמה. בחורף כל החיים מתרחשים. אין כלום. ובגלל שאין רייטינג, אז כל האמת מתרחשת. באביב מתחילים לבוא לצלם את העצים. ואז זה נחמד בשביל התיירות. אבל זהו, אז בעצם העבודה נגמרה. זמן שמחתנו הוא אחרי החגים. זה פילי פלאות. הוא אמר לי את זה, זה הפך לי את העולם. ואז חשבתי, הקדוש ברוך הוא אומר, בשמיני עצרת, יצרו עמדי יום אחד. בכל ימי הסוכות הבאנו 70 פרים. 14 תמימים, 13, 12, עד 7 תמימים, 2 ליום, עולה תמיד. 70 פרים, כנגד 70 אומות העולם. ואז בא שמיני עצרת, ובשמיני עצרת כתוב, פר אחד, איל אחד. כבש אחד. חז"ל אומרים, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, היה נהדר בסעודה, היינו כולם ביחד, הזמנו את כל העולם, היו הרבה אורחים, סוכות. סוכות. היה נהדר. נגמר סוכות, אני רוצה לשבת איתכם לבד פעם אחת. יצרו עמדי יום אחד. קשר עליי פרידתכם. אני אף פעם לא הבנתי את המדרש הזה. אתם מכירים את הילד שלא רוצה לעזוב את החברים במשחק ואומרים לו שחייבים ללכת? נו, מה הוא מבקש? מה הבקשה הקבועה? עוד דקה. מכירים את המילה דקה? עוד דקה. לקיים מקרא שנאמר, תשב אנוש עד דקה. ואתה אומר, שוב הוא בני אדם. עוד דקה, יהיה הרי איזה שטויות. עוד דקה, אתה גם לא תוכל לצאת. סתם שטויות. קיצר, מכירים את השלב של הוויכוח בין אמא לאבא, תן לו עוד דקה ואת הרגע שדי מושכים, מכירים את זה? זה ריטואל קבוע, נו. נכון? הרי זה לא יעזור עוד דקה, מותק, תפסיק לבלבל במוח. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני לא הבנתי. קשה עליי פרידתכם. אז עוד דקה. לא הבנתי, אחרי שמחת תורה אפשר יהיה להיפרד. מה יקרה? אז יהיה אפשר להגיד שלום עליכם. ועכשיו, אז עוד יום. אני רוצה עוד יומיים. למה עוד יום? אני רוצה שמיני עצרת ותשיעי עצרת עצרת. מה? למה לעצור? זה באמת נורא יפה. למה לעצור פתאום? אז חסידים אומרים יפה מאוד, אבל צריך להבין איך זה קשור. קשה עליי פרידתכם, לא קשה עליי הפרידה שלי מכם. זה קשה עליי מאוד, זה לא יעזור יום אחד. קשה עליי הפרידה שלכם ממכם. קשה עליי פרידתכם. זה יפה מאוד, אבל אני חושב שכשמעמיקים בזה, תופסים פה תפיסה הרבה יותר גדולה. בסוכות היה נפלא, היינו ביחד כולנו, כל המשפחה. אתם יודעים למה היינו ביחד? כי היו אורחים. בהצגות כולנו חזקים. כל 70 האומות באו, היינו חייבים להתנהג יפה. הדודות, הסבתות, כולם היו. מה, נתנהג לא יפה? סוכות? בכלל, בסוכה אפשר להתנהג לא יפה? לא יפה. עכשיו אני מבקש מכל האורחים ללכת, ואני רוצה לראות איך אתם לבד. אני ואתם, אתם ואני, בלי שאף אחד מפריע. רק אנחנו לבד. אוהבים באמת. בלי שושבינים. בלי אף אחד. אני חושב שקשה עליי פרידתכם פירושו, אני רוצה לראות אתכם לא בנפרד, בלי אמצעים. בטח שכל 70 האומות באו, כי התפקיד שלכם הוא להגיע בסוף, בייעוד, לזה שהתורה תצא לכל 70 האומות, שביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. במובן הזה הושענא רבה הוא השיא. למה בא שמיני עצרת אחר כך? לעניות דעתי, מעבר לכל ההסברים האחרים, כי בלי שמיני עצרת אי אפשר להיכנס לאחרי החגים. שמיני עצרת הוא ערב החג של אחרי החגים. נכון מאוד. שמיני עצרת הוא ערב החודש השמיני. שמיני עצרת הוא ערב החג של החורף. הוא ערב החג של אין שום דבר חיצוני. כל המציאות החיצונית הסתיימה. והאמת ששמתי לב, תמיד ניסינו לשים לב לזמנים, ובזה נחתום את הסוגיה הזאת הקצרה, שהיום הזה של אחרי החגים מתחיל מזמן. הדבר הזה שקוראים לו אחרי החגים. אתם יודעים שבספר נחמיה עומד עזרא הסופר, אחרי 70 שנות גלות בבל, קורא לכל העם שבי ציון, מכנס אותם לירושלים, ושם מתרחשת תופעה קשה מאוד. 70 שנה, זה הכל, 70 שנה של גלות בבל, ומסתכלים אל הציבור וכולם נשואים בהתבוללות, ונשואים לאשדודיות ואשקלוניות, ויש שם סיפור מאוד מאוד קשה, תיאור מדהים בספר נחמיה, פרק ו', ז', ח'. ואז בשלב מסוים, ויגע החודש השביעי ובני ישראל בעריהם. הגיע החודש השביעי, איזה חודש? תשרי, ובני ישראל בעריהם. ויאספו כל העם כאיש אחד, עוד מעט תבינו שאני מדבר על היום שלנו, ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. בירושלים. ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. ויביא עזרא הכהן, זה ספר נחמיה פרק ח', ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש, סליחה, ועד אישה, וכל מייבין, חבוד, וכל מייבין, לא סידורים, אלא מחזורים של פסח. תודה. מאיש ועד אישה וכל מייבין לשמוע, וכל מייבין לשמוע, גם הילדים, כל מי שיודע לשמוע, ביום אחד לחודש השביעי. כולם מתכנסים, עוד מעט תראו את ההתכנסות הזאת, מה זה יום אחד לחודש השביעי? ראש השנה. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתתיה ושמה וענייה ואוריה וחלקיה וכו' וכו' וכו'. ויפתח עזרא הסופר לעיני כל העם את ספר התורה, כי מעל כל העם היה, בגלל מגדל העץ, וכפתחו עמדו כל העם אל פתח המגדל הזה. ויברך עזרא את השם האלוהים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן במועל ידיהם. ביטוי קשה מאוד. כי כל אחד עם חטותיו, אבל כולם מתכנסים. ותראו את ההתפרצות שמתרחשת עכשיו. מיד תבינו למה אני לומד את זה עכשיו. כי שיא האירוע מתרחש אחרי החגים. מתי זה אחרי החגים? היום. היום. נדבר על זה עוד שנייה. ויקדו וישתחוו להשם אפיים ארצה. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש, ושום שכל, התבוננו, ויבינו במקרא. זה היה ראש השנה. תשאלו, למה לא הלכו להתפלל? ראש השנה. כי לא ידעו מה זה. מיד תראו על מה מדובר פה. ויאמר נחמיהו, התרשתה ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם. היום קדוש הוא להשם אלוהיכם. חידוש. ראש השנה. היום קדוש הוא להשם אלוהיכם. אל תתאבלו ואל תבכו. כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. הוא צריך ללמד אותם שראש השנה הוא יום שמח. ויאמר להם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. הם לא ידעו את זה. הוא מלמד אותם עכשיו ללכת לסעוד סעודה. ושילחו מנות לאין נכון לו. דן, עוד שנייה, נשים את זה בצד בינתיים. מצוין. ושילחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו. ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. זה פלאי פלאות. חדוות השם היא מעוזכם. היום זה יום המעוז, והיום חדוות השם זה המעוז שלכם, זה הכוח. והלוויים מחשים לכל העם לאמור, עשו, כי היום קדוש, ואל תעצבו. אתם מבינים את הפסוק? זאת אומרת, עזרא אומר את זה, אבל זה לא עוזר, העם פשוט בהתפרצויות בכי. הוא פתאום מבין פשוט איפה הוא. 70 שנה, מסתכלים על 70 שנה של רוסיה ומסך ברזל. 70 שנה בבבל, שתי דקות. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות. אגב, הביטוי משלוח מנות מופיע בפורים ומופיע בראש השנה. ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה. כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. וביום השני, רשי אגב לומד פה, הזכרנו את זה בערב ראש השנה אני חושב, רשי לומד פה שוביום השני אין הכוונה היא day after that, אלא וביום השני של ראש השנה. ומכאן לומד רשי שכבר פה היה יום שני לראש השנה. וביום השני. וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם הכהנים והלוויים אל עזרא הסופר ולהשכיל אל דברי התורה. תשמעו, זה פלא פלאות. וימצאו כתוב בתורה. מה מצאו כתוב? חידוש. אשר ציווה השם ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי. ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים לאמור, צאו ההר, ויעבירו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ אבות לעשות סוכות ככתוב. לא יאמן. ערב פסח הייתי בציונו הקדוש של האדמו"ר הזקן באוקראינה, באדיץ'. בשבת ביקשו ממני להגיע לשם, לעיר בשם פולטבה. העיר הקרובה ביותר לאדיץ', היא לא קרובה כל כך, כמה שעות נסיעה, אבל היא... עיר שיצאו ממנה הרבה... הרב נריה, זכר צדיק לברכה, הוא מפולטבה. יצחק בן צבי הוא מפולטבה. ויש שם כמובן שליח חב"ד, מה יש שם? זה מה יש. והמניין, נכון לאז, הוא צריך עכשיו שזה כבר מתקדם וזה, אבל המניין הוא בבית שלו, הכל זה פלא פלאות, איך, מה זה שליחות, לא חשוב. אז הוא סיפר לי על ההגעה שלו. כשהוא הגיע, אז רצו אנשי הקהילה של פולטבה לקבל אותו ולהראות לו שיש חיים יהודיים תוססים. זה היה סוכות. אז הזמינו אותו. וגם אמרו לו בטלפון שעשו במיוחד בשבילו ובשביל אשתו, הם באו הוא ואשתו, סוכה. לא עושים, הם אמרו, אנחנו מודים בדרך כלל, לא, אבל השנה עשינו סוכה, ו... טוב, הוא מאוד שמח, והם באו, ויושבים, והוא לא רואה סוכה. והייתה סוכה. ואז הוא רואה שיש שם כזה מקום קטן, מין כזה איגלו קטנצ'י כזה, ילדים עד גיל 3 יכולים להיכנס לתוכו, והם הבינו שזה סוכה. כי זה מה שהם ראו בתמונות. ומה איזה שויו? הם באו בהתרגשות גדולה, עם השליח של העיר הקרובה האחרת לפולטבה. ככה כדי לבדוק את המקום ולראות את ה... אז הזמינו אותם לעשייה היהודית הענפה של פולטבה, ורצו להראות סוכה. זה... פחות מ-70 שנה. היו שם גדולי עולם. היה שם את הישיבה של האילוי מפולטבה. זה סיפור של 60 שנה, 70 שנה. ספר את הסיפור הזה, נזכרתי בפסוקים של נחמיה. אז הוציאו אותם, עכשיו אנחנו מדברים אבל לא על פולטבה, אלא על ירושלים, על רחוב שער המים. ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם. ובחצרות בית האלוהים, וברחוב שער המים, וברחוב שער אפרים. תחשבו איזו התרגשות זאת. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ישועה בינון כן בני ישראל עד היום ההוא. חז"ל אומרים לא שלא עשו סוכות, אלא לא עשו בעוצמה הזאת שהייתה עכשיו מתוארת, בשמחה הזאת. גדולים בעלי תשובה מצדיקים גמורים. ותהי שמחה גדולה מאוד. ויקרא בספר תורת האלוהים יום יום. מה עושים בסוכות? קוראים יום יום. מזמינים את הציבור לשמחת בית השואבה. וקוראים יום יום בספר תורת האלוקים. ויקראו בספר תורת האלוהים יום ביום. מן היום הראשון עד היום האחרון. ויעשו חג שבעת ימים. וביום השמיני עצרת כמשפט. נו, אז הגענו לאחרי החגים. נכון? שמיני עצרת. אגב, לדעתי מהפסוקים האלה עוד רגע תראו הוכחה שגם היה יום שני של ראש השנה וגם היה איסרו חג. מיד תראו. וביום 24 לחודש הזה, היום, כ"ד תשרי, נאספו בני ישראל בצום ובסקים ואדמה עליהם. אתם זוכרים שהם רצו לבכות בראש השנה? והם רצו להביא לידי ביטוי את התשובה ואת הזעקה. אתם יודעים מה אמר להם עזרא הסופר? אחרי החגים. אז ביום 24 לחודש הזה כולם מתכנסים בשקים ואפר וצום ובכי ואדמה עליהם. למה לא ביום כ"ג? איסרו חג. ויבדלו זרע ישראל מכל בני ניכר. אתם מבינים איזה קבלות זה שם? להיבדל מכל בני ניכר זה לחתוך משפחות. ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם. ויקומו על עומדם ויקראו בספר תורת השם אלוהיהם רביעית היום. בסוכות עשו את זה כל היום, שמחים וקוראים כל היום. ורביעית מתוודים ומשתחווים להשם אלוהיהם. ויקום על מעלה הלוויים ישועה ובני קדמיאל שבניה בוני שרביה בני חנני וכו' וכו'. ויאמרו הלוויים, ועכשיו תשמעו את המילים. קומו וברכו את השם אלוהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודיך ומרומם על כל ברכה ותהילה אתה הוא השם לבדיך אתה עשית את השמיים שמי השמיים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם כל פסוקה, הכל פה זה המקור לקחו את זה מהסידור הארץ וכל אשר עליה ואתה מחיה את כולם וצבא השמיים לך משתחווים זה ההתבוננות לפני פסוקי קריאת שמה אתה מחיה את כולם, צבא השמיים לך משתחווים. אתם מבינים? הם מבדילים את עצמם מעבודה זרה. אתם מבינים את המשפט צבא השמיים לך משתחווים שאומרים בבוקר? צבא השמיים לך משתחווים. אנחנו לא משתחווים יותר לצבא השמיים. צבא השמיים לך משתחווים. אתה הוא השם האלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והיבוסי והגרגשי ותרא את עוני אבותינו במצרים ואת זעקתם שמעת על ים סוף. הכל פה, זה לא ממשיך בשירת הים, אנחנו ממשיכים בשירת הים, הם ממשיכים את כל ההיסטוריה, פרק כדאי לראות אותו. כל זה מתרחש מתי? מתי האירוע הענק הזה? כ"ד תשרי. אחרי שהם מסיימים את כל סיפור ההיסטוריה ומתארים איך כל הדורות קרה שיהודים עלו ואז הם נסוגו והלכו וגלו והתבוללו וחזרו ונצח ישראל לא שיקר ולא ישקר והם עוברים את כל התורה הזאת הארוכה, כשהם מסיימים את הכל הם אומרים כך: הנה אנחנו היום עבדים לך. אנחנו היינו מצפים לזה בראש השנה, ביום הכיפורים, לא חוכמה. בכ"ד תשרי, אחרי החגים. הנה אנחנו היום עבדים, והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה. אין מסמך ארץ ישראלי יותר גדול. ציוני אמיתי, לא בלוף. אנחנו מקבלים על עצמנו אחריות על הארץ הזאת כי היא ארץ השם ואנחנו עבדים שלך ועבדים לה. והארץ הזאת אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה. אנחנו לא בלבטים. אנחנו לא מלכים, אתה מלך, אתה הוא האלוהים לבדך. אתה עשית את השמיים ואת שמי השמיים. כל צבא השמיים לך משתחווים. ואנחנו העבדים שלך פה. ותבואתה מרבה למלכים אשר נתת עלינו בחטותינו ועל גביעתנו מושלים ובידמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו. שכאן מסתובבים עכשיו אויבינו. ואז מה קורה בכ"ד תשרי? זה יום היסטורי שאני לא יודע איך לא שמים לב אליו. ובכל זאת, מתוך כל זה, אנחנו קורטים אמנה וחותבים. מי זה אנחנו? כל העם. היה יום של קריטת אמנה. אנחנו קורטים אמנה וחותבים, ועל החתום זה שיבת ציון. כשמדברים על סיפור שיבת ציון של עזרא, זה היום. היום המרכזי של שיבת ציון הוא היום, כ"ד בתשרי. אז קורטים אמנה וחותבים ועל החתום שרינו לוויינו כהנינו. מגילת העצמאות. ועכשיו כל החתימות ועל החתומים. זה פרק בעברית שלנו. ועל החתומים: נחמיה, תרשתה בן חחליה, צדקיה, שריה, עזריה, ירמיה, פשחור, אמריה, מלכיה. מגילת עצמאות עם חתימות. ראשי העם, יש כאן 29 פסוקי חתימות. בסוף החתימות: ושאר העם, הכהנים, הלוויים, השוערים, המשוררים, הנתינים, וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלוהים. כנראה הייתה אופוזיציה. כל מי שנבדל, נשיהם, בניהם ובנותיהם, כל יודע מבין, כל יודע מבין, מחזיקים על אחיהם, אדיריהם ובאים בעלה ובשבועה. היום אנחנו נשבעים, תשמעו את כ"ד בתשרי, ללכת בתורת האלוהים אשר ניתנה ביד משה עבד האלוהים, ולשמור ולעשות את כל מצוות השם אדוננו ומשפטיו וחוקיו. זה לא יום היסטורי? כ"ד תשרי, אנחנו עסקנו בקיץ הזה בימים, כ"ד תשרי. אז זה לא, אני לא יודע מה היה יורצייט, אתם מבינים מה היה בכ"ד תשרי? כל ההיסטוריה מתהפכת. זה יום שיבת ציון. ואשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ, לגויי הארץ, ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו. ועמי הארץ המביאים, תשמעו איזה החלטות, המביאים את המכחות וכל שבר ביום השבת למכור כלומר, הסוחרים שיבואו עם מסחר בשבת, ומה עושים עם המסחר בשבת? לא ניקח מהם בשבת וביום קודש. וניטוש את השנה השביעית, מקבלים על עצמנו שמיטות. כלומר, במשך החג, מראש השנה, בעיקר בימי סוכות, למדו את הכל, ועכשיו מקבלים קבלות. זה אחרי החגים. והעמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. אז איך נחזיק את המקדש? ימי עזרה, רוצים לבנות מקדש. קורש. אז מה נעשה? נסמוך על קורש? נסמוך על האום? אום שמום. אבל קורש יבטיח, קורש יקיים. אבל מי יחזיק? מי ימשיך? אם נמשיך לסמוך כל הזמן על איזשהו קורש אובמה, אתם יודעים איך נראה בעוד 60 שנה. אז מי יחזיק? אנחנו קובעים שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. ואיך מחלקים את המיסים? זה לא נגמר, זה פרק שלם, הכל בכ"ד תשרי. מי אחראי על כלי המקדש, מי אחראי על זה? ואלה ראשי המדינה. ואלה בני בנימין. זה עד סוף ספר נחמיה. כל זה מתרחש בכ"ד בתשרי, ביום של אחרי החגים, בקריטת האמנה בירושלים. זה דבר מעניין מאוד. זה ותאר, מה זה?
בבנייני האומה.
זה ותאר ליבנו לעובדך באמת. זה לא קדשנו במצוותיך, זה לא תן חלקנו בתורתך, זה לא סבאנו מטובך, זה לא סמך נפשנו בישועתך, זה החג של אחרי החגים. ואז אין שום דבר, אז החורף. אתם יודעים לשאול מה זה חורף? יודעים לשאול מה זה חורף? זה מאוד מעניין. המילה חורף, ניתוח של הרב הירש, אבל זו מילה כל כך יפה בעברית. חטא ריש פי, איזה עוד מילה בעברית יש כזאת? לחרף, חרף, חרפה. מצוין. מה זה חרפה? בושה. איפה משתמשים בחרפה פעם ראשונה? הגאון מווילנה מלמד שכשרוצים להבין מילה צריך לראות את המופע הראשון שלה במקרא. ראינו את זה הרבה פעמים. רוצים להבין מה זה סוכות? פעם ראשונה אצל יעקב. רוצים להבין מה זה חרפה? איפה מופיע חרפה פעם ראשונה? זה בנביאים. שמעון ולוי. שמעון ולוי. מה זה חרפה שם? אורלה. שמעון ולוי עושים את הסיפור הידוע במעשה שכם, משכנעים את כל בני העיר למול, באים בני העיר ומסבירים את זה לאנשי שכם, נכון? את המרמה הגדולה, נכון? יפה. כשהם מסבירים למה למול, אז הם אומרים כי העורלמה היא חרפה היא לנו. אז נכון, חרפה היא לנו זה בושה לנו. אבל יש עוד דברים. חרפה היא לנו, מסבירים הראשונים, גם רש"י, מיד במקום, חרפה היא לנו כיסוי. כיסוי. והכיסוי הזה הוא בושה, כי זה לא אנחנו. אבל החרפה היא כיסוי. היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. אתם יודעים מתי קוראים את זה? בהפטרה של פסח. יהושע נכנס לארץ, מגיע למקום שקוראים לו גלגל, וזאת גבעת הערלות, ושם מלים את כל העם. נכון? כי הרעילים היו, ואז מלים את כל בני ישראל בכניסה לארץ. ואז נאמר, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. מה זה גלותי את חרפת? כמו הסרתי את הכיסוי, הסרתי את הלוט. אתם יודעים מה הלשון של חורף? החורף הוא כיסוי. יש משהו? בטח שיש, אבל מתחת לאדמה אף אחד לא רואה. מי שלא יודע להסתכל פנימה אומר אין כלום. מתי הוא אומר יש? מתי אתה מתפעל ממשהו שאתה רואה? כשהוא כבר בסוף. אתה מתפעל מהפוזות, אתה מתפעל מהדאווינים, סליחה על הישראליות. אתה מתפעל מהדברים כשהם מופיעים אליך בקיץ. אתם יודעים מה הוא החורף? מביאים אותך, בוא תראה את הגינה שלי. אתה מגיע בחורף ולא רואה כלום, אתה אומר חרפה. בושה, אין פה כלום. סתם אדמה ארומה, אין שום דבר. החקלאי הזקן ההוא מגנוסר עומד וצוחק. מסכן, טמבל. תגדל, תבין, או מסתום, לא תבין, כי תישאר ללכת לסופר, לא תבין כלום. עכשיו הכל. אתה יודע איך אני יודע אם יש משהו רציני? אם לא רואים, סימן שיש משהו רציני. אם רואים, סימן שחלק מרכזי מהעשייה שלך מוקדש באיך אתה נראה. אם לא רואים, סימן שבאמת מתרחש משהו. אתם מבינים למה זה לתאר ליבנו לעובדך באמס? כי זה באמת. אין עזרה. אין שום מכשיר חיצוני. מכירים את הסיפור החסידי הגדול על האתרוג? סיפור שהרבי מצאנז היה מספר לחסידים שלו. בוא נעמוד בזה. היה מספר להם תמיד מה זה סוכות. אבל במובן הזה אני חוזר ואומר, סוכות ושמחת תורה זה ערב החורף. הוא היה רוצה להסביר מה זה סוכות, אז הוא היה מספר תמיד סיפור. סיפור פלאי. על יהודי שהיה פעם גביר גדול. באמת, גביר בקני מידה אדירים. והיה לו כל טוב. היה לו עוד דבר אדיר, שהוא יותר חשוב מכל הטוב הזה. הייתה לו אישה צדיקה, והייתה שם אהבה אמיתית, נדירה. מיהו אנשי חסד, דבר אחד העיב עליהם תמיד, נבח לא היו להם ילדים. לא היו להם ילדים. אבל האהבה האדירה הזאת, והחסדים והנתינה, ואתם יודעים, כל אדם הוא בשר ודם, אז גם אם הכל ישמע, אביסה לכובד, מה זה אביסה לכובד בערבית? קצת כבוד בכל זאת יש, זה לא... אז כשיהודי נמצא במעמד כזה, מסדרים לו מקום במזרח, נכון? ככה קצת מכובד. ובעלייה לתורה הוא מקבל שישי, נכון? לא, לא כי סיכמו ככה, אבל נראה אותך אם לא. בסדר, לא, הוא לא עסק בזה, אבל זה ברור, זה הולך עם התפקיד. זה לא רע. איך היו אומרים יהודים? הרחמנו יפרנסנו בכובד. גם כבוד זה פרנוסה. זה לא... לא גומרים עם זה את החודש, אבל אפשר לנשום. או לא. היהודי הצדיק שלנו באמת, זה היה... היה לו שיגעון אחד. אתם מכירים שאין יהודי שאין לו שיגעון? היה לו שיגעון אחד. מה זה שיגעון? שיגעון של קדושה. בימים ההם, היום כל אחד קונה ארבעה מינים, ולכל אחד יש ארבעה מינים, לא, לילדים, פילי פלוט, ברוך השם שאנחנו זוכים. אבל ברוב ימי ההיסטוריה שלנו, היה סט של ארבעה מינים לרב של העיר. וכולם היו באים ונוטלים מהאתרוג שלו. גם זה פעם היה בימים עברו, שסמכו על האתרוג שלו. זה גם לסמוך על האתרוג של הרב, זה כבר חידוש, זה דברים שהיו פעם בהיסטוריה. וסמכו, זה היה הדבר, השמחה הגדולה ביותר. נו, ומאיפה לרב יש אתרוג? אז תמיד היה את הגביר שהיה מביא את האתרוג. והכובד של הגביר היה שזה אתרוג של הרב, אבל זה האתרוג על שם היהודי חפץ בעילום שמו מיסטר זה וזה. וכמובן, וזה באמת נכון, זה סגולה וסגולה, זה באמת נכון, זה אמיתי. זה אמיתי, אבל יש בזה בכל זאת גם הכל אמיתי. והגביר שלנו, כיוון שהיה גביר גדול, באמת דאג לאתרוג היפה ביותר שיש. אי אפשר יותר. זה היה אהבת חייו. כאן גם התערב משהו אחר, זה היה הילד שלו, האתרוג. הוא היה מחכה לזה כל השנה. הוא היה הולך ונוסע מרחקים. היה נוסע ליריד בוורשה, ומוצא שם את היהודי שמביא אתרוג מארץ ישראל. זה היה סיפור מופלא. בתוך המסחר שלו, וזה היה נקודת השנה. וכך, יום רודף יום, ושנה, שנה. וגלגל חוזר בעולם, והעולם מתהפך לו עליכם, והיהודי מתחיל לרדת מנכסיו. אבל ירידה משמעותית. אף אחד עוד לא ידע להגדיר את זה, אבל האמת שמבחינה אמיתית כבר הייתה פשיטת רגל גמורה. אבל אתם יודעים איך זה הולך. ההצגה נמשכת, חייבים לנסות להמשיך את ההצגה, משבר נוראי. באמת, אין הרבה צרכים, כי נבח ילדים אין, נכדים אין. צריך לאכול הוא ואשתו. לאט לאט מסתפקים במועט. אנשים בודדים ידעו שהם כבר מתחילים למכור את הבגדים שלהם. אתם מכירים את השלב שאתה עוד מחזיק את המכונית כדי שיחשבו, אבל אתה כבר... שלא נדע. לאט לאט גם השישי התחלף ברבי, והמזרח ככה פתאום נהיה צפוף. במקרה הגיע מישהו שתפס את המקום, אתם מכירים שפתאום אין פוליסת ביטוח. אבל על דבר אחד היהודי לא ויתר ושמר כבבת עינו. נו? האתרוג. החזקה להביא אתרוג, אבל אתרוג זה עלויות אדירות. ולך תספר למישהו בעולם שלא לאתרוג אין לך כסף, לנסוע לוורשה אין לך כסף. עוד בהתחלה עשו הצגות, הוא היה נוסע לוורשה ועושה את עצמו סוחר שם כדי שיחשבו שהוא עושה משהו. ומהחסכונות משלם את הנסיעה. זה כבר הגיע לימים שבהם האישה הייתה עושה את עצמה מבשלת, ובעצם זה היה רק מים. עד שיום אחד, האישה ובאמת הנכס הגדול בבית הזה היה אהבה. זה היה דבר מופלא. עליות, ירידות ואהבה, אבל מה אפשר לעשות? אנחנו בשר ודם. והעניות מעבירה את האדם על דעתו. לאט לאט ככה מהצד התגנבו פה ושם, אם עוד לא מריבות, מריבונות, ועוד קצת, בני אדם. עד שיום אחד באה אישה, כמו בכל הבתים, היא החלק החכם בבית, הקצת יותר אחראי. היא הבינה שהחמוד שלה, מהשיגעון של האתרוג לא ירד. אבל אם היה לו כסף לאתרוג, שנתיים הם יכולים לחיות מהאתרוג המצחיק שהוא הולך לקנות. זה לא שייך, פיקוח נפש. אבל איך מוציאים אותו מהמשוגסן? הוא ממשיך להיות האתרוג. חודשים לפני סוכות היא כבר מגיעה אליו ואומרת לו, ברלה, השנה לא. והוא פורץ בבכי, והיא בוכה, והוא בוכה. ואהבה גדולה ומריבות קטנות. לפעמים המריבות גדולות, אבל אהבה יותר גדולה. האמת שלאט לאט היא קצת נרגעת, כי כבר לא תהיה לו שום אפשרות. מה הוא? גנב הוא לא. הוא איש צדיק. כבר אין לו אפשרות לנסוע. לא אין לו ממה לקנות. על דבר אחד היא פחדה. זה הסיפור האחרון בתוך הסיפור. על דבר אחד היא פחדה. היה להם דבר אחד שהם לא מכרו. לחתונה הוא הביא לה טבעת. טבעת עם אבן יקרה מאוד. זה הדבר היחיד שנשאר להם בבית. והיא נשבעה שאת הטבעת הזו היא לא תמכור. על פי הסיפורים, את הטבעת הזאת הוא קיבל מאימו, שקיבלה מהסבתא, האמת שסיפרו שהטבעת הזאת מסתובבת עם תעודת יוחסין עד רבקה אימנו. זאת הייתה טבעת, אי אפשר לאמוד אותה, אבל כמו שאי אפשר לאמוד טבעת, אי אפשר לאמוד משוגסן של יהודי שאוהב את השם ורוצה לקנות את רוב. והיא התחילה לפחד. היא לא ידעה אם להגיד לו את זה או לא, היא לא העיזה אפילו להגיד לו את המילה, כי היא תיתן לו רעיון. היא הייתה, כשהוא היה יוצא מהבית, בפרוטות שהיא מצאה באיזשהו מקום, מתחילה לעשות כל מיני הלחמות כדי שבמגירה הנסתרת, שהטבעת נמצאת, אי אפשר יהיה לפתוח אותה. הייתה סוגרת אותה בכל הצורות שאפשר. רק שהיא לא ידעה שהוא מסתכל ורואה איך פותחים את זה. והיא הייתה סוגרת, והוא היה לומד את כל התרגיל. איזה חודש, חודשיים לפני אלול, היא כבר אומרת לו, חשבתי להגיד, התלבטתי, רק דבר אחד שתדע לך. זה כבר היה באיזו מריבה. אם יום אחד אתה תיגע בטבעת, אתה לא תראה אותי בחיים שלך. משפט כזה לא יצא בבית הזה. התפרץ בבכי רק מהמשפט, זה לא נאמר בחיים. אבל זהו, זה היה הסוף. היא הרגישה שלא יכולה. והוא מבטיח, והוא נעלב שהיא מעלה בכלל את הרעיון. וזה נכון שהוא תכנן את זה, אבל הוא באמת נעלב שהיא העלתה את הרעיון. נו, והימים מתקרבים, ואלול, ואין כלום, אין אוכל מזמן. אבל גם אין חיים. והיא אוהבת אותי מספיק כדי להבין שגם אם אני אקח את הטבעת, היא תמשיך לאהוב אותי. לא, כן, לא. לילות לא ישנים, לא היא, לא הוא. האמת היא שלא ישנים כי בודקים מי הולך לעשות מה. עד שהוא מוצא את שעת הכושר, בקלות פותח את כל ההלחמות, שהוא בדק את כל הזמנים שהיא עשתה, לוקח את הטבעת, השם ירחם, יצא עם הטבעת, מוכר את הטבעת, נוסע לוורשה, מביא את רוג שעוד לא היה. והוא יודע שכשהוא יחזור, לא יהיה זמן לרב לסדר את האתרוג, הוא יצטרך לטפל רק בזה. הוא יודע, הוא יודע. אבל האהבה היא כל כך גדולה, ובטוח שהיא תכיל אותו. היא תכיל אותו. הוא בטוח. זה מהאהבה הוא עשה, באמת מהאהבה הוא עשה את זה. השמיים עדים. אתם יודעים, זה נסיעות של פעם. לנסוע לוורשה ולחזור, זה שבועיים, שלושה. הוא גם אומר, נכון, זה גם ירקך, היא בינתיים תרגע. הקדוש ברוך הוא ודאי הרי יעזור, כי זה הכל רק למצווה. הכל רק לשם שמיים. כבר מעניין אותי כבוד, אוכל אין לי. והוא באמת התכוון שכבר לא מעניין אותו כבוד. זה לא נכון שכבר לא, אבל הוא באמת התכוון. וזה נכון שהוא באמת התכוון. אתם מכירים את הרגע שאנחנו אומרים שזה ממש לא מעניין אותנו כבוד? ובאמת אנחנו חושבים שזה נכון שאנחנו חושבים כך. הוא נסע לוורשה, הוא הביא את רוג, והוא חוזר הביתה. הביתה, הוא מגיע, הדלת פתוחה, הכל בסדר. איי, וואי, 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 וואי. הוא מגיע ישר לזירת האיגרוף. והצדיקס שלנו מקבלת אותו, פורצת בזעקות בכי. מריבה. חבל, חבל על הזמן. הוא מנסה להוציא מילה. אתם מכירים את השלב שכל מילה שאתה מוציא זה רק סימן שאתה טיפש יותר גדול כי אתה לא מבין כלום? וזה באמת נכון. אז הוא שותק. אז אתם מכירים את השלב שאתה... ואתה עוד שותק? מכירים את ה... אז יושבים, אז עומדים, אז נושמים, אז אסור לנשום, אז לא נושמים. והמתח, ותוך כדי צעקות ומריבה, האישה האהובה הזאת לוקחת את האתרוג, ופרח על הרצפה. ובחמתה היא עושה וידוא הריגה עם הרגל ככה, לוודא סופית. שהפיתם קווץ' כמו שהוא עוד לא היה. לא אתרוג ולא זכר לערבה יבשה. שקט שאפשר לנסר. הוא, היא ורסק אתרוג. שעלה את השקט באוויר, אי אפשר לזוז, אי אפשר לנשום. ואז הוא ניגש אליה, מתקרב, תפס אותה בידיים ומחבק אותה, ואומר לה, תשמעי. את זוכרת? פעם היינו את ואני. והיו לנו החנויות בוורשה. אחרי זה היה לנו קניון בלודג'. אחרי זה היו לנו מכוניות. והייתה לנו אונייה. אחרי זה לאט לאט. אבל מה זה חשוב האונייה והמכוניות? הם החזיקו ילדים חולים. והם היו אנשי חסדים. והיו לנו מצוות, והיו לנו ילדים. והיה לנו בית ספר שאנחנו החזקנו אותו. אחרי זה כבר בית ספר לא היה לנו. אחרי זה את הקניון כבר לא היה. חנויות בוורשה כבר לא היה מזמן. אחרי זה היה לנו בית, וגם אותו כבר אין. היו לנו כלים והיה לנו מטבח. פעם היו לנו בגדים. ואת יודעת, לפני שבועיים, הייתה לנו טבעת שנתתי לך לחתונה, שקיבלתי מאימא שלי. ולטבעת הייתה תעודת יוחסין עד רבקה אימנו. וגם טבעת כבר לא הייתה מלפני שבועיים. עד לפני שתי דקות היה לנו עוד אתרוג, הכי יפה שהיה בוורשה. ועכשיו, אין לנו קניון, אין לנו חנויות, אין לנו טבעת, אפילו אתרוג אין לנו. מה נשאר לנו? כלום. יש לנו רק דבר אחד. מעכשיו לי יש רק אותך, ולך יש רק אותי. אז אף אחד לא יכול להפריע, אז בואי נרקוד. הרבי מצאנז אמר, זה מה שעושה הקדוש ברוך הוא איתנו בסוכות. אין לנו כלום. אז בואו נרקוד. לי יש אותך, ולך יש אותי. ואין לנו כלום. אתם יודעים מה זה שמחת תורה? אפילו סוכה אין לנו. גם את זה כבר אין. כלום. שנה חשבתי פעם ראשונה, נתפלתי על עצמי איך לא חשבתי את זה. אמרתי שהפעם הראשונה שמופיעה מילה, זה ההסבר למילה. הפעם הראשונה שמופיעה המילה סוכה, היא אצל יעקב אבינו. כתוב אצל יעקב אבינו שהוא פוגש את עשיו והם נפרדים. אז עשיו הולך לדרכו לאן? סעירה, ויעקב נוסע, כתוב בפסוק כך, ויעקב נסע סוכותה. ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. תמיד עסקתי בפסוק הזה, והפסוק הוא מוזר מאוד, אתם מבינים מה כתוב בו? יעקב נוסע למקום, בונה לעצמו בית, למקנה הוא עושה סוכות וקורא למקום סוכות. תחשבו על אדם מגיע למקום, יש לו תרנגולים. בסדר? בונה לעצמו בית, מסדר לול לתרנגולים וקורא למקום לול. לא ממש שפוי, זה לא לגמרי מסודר. מה אדם קורא למקום סוכות? אז תמיד ניתחתי את זה עם עשיו ויעקב, דברים נפלאים. פתאום השנה חשבתי בסוכות, אני לא מבין איך לא הבנתי את הפסוק, זה הפסוק הכי פשוט שיש בתורה. הוא הכי פשוט שיש. אתם יודעים מה כתוב שם? על שם מה קורא יעקב למקומות? יעקב קורא למקומות על שם העתיד, הוא קורא למקומות בתור תפילה. לא לוז, אלא בית אל, מחניים. נכון? ויקרא לו אל אלוקי ישראל, למזבח. הוא קורא למקומות על שם השאיפה. תשמעו, זה דבר לא יאמן. זה פשט הפסוק, זה פשט מה זה סוכה. זה פשט שאי אפשר לתאר אותו. זה הפשט הפשוט, אני לא מבין איך לא מבינים אותו. לא, סליחה, בטוח, אני לא הבנתי. עשיו נוסע לדרכו סעירה. יעקב איש עשיר כמו הגביר מהסיפור הקודם. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, אתם זוכרים אחי לבן? והיו לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. עשיו נוסע סעירה ויעקב נוסע לאן? סוכותה, לארץ ישראל. אגב, ויעקב נסע סוכותה, זאת אומרת שקראו למקום סוכות לפני כן כנראה. המפרשים דנים שמה היה, כי על כן קרא שם המקום סוכות. אז הפשטנים אומרים פשוט. היו כל מיני חנים, אתם מכירים את החנים האלה שאתה עוצר לחניון? אז היו חנים של צאן. יש המון עבדים. אז בחנים, בחניונים של הצון, יש סוכות לצון. סוכות מפני השמש. עם שיקתות מים, יש סוכות, ואתה סוחר את הסוכות האלה. אתה נבד. אז אתה בא ומשלם דמי חניון, ואתה סוחר את הסוכות. ויעקב נסע עם הצון שלו, סוכותה. לאיזשהו מקום, לאיזשהו חניון. אולי הפסוק בא לתאר שיעקב נסע למקום שהיה צריך הכי הרבה סוכות, כי היה לו כל כך הרבה צון, נסע סוכות. זה בפשט, בתחלה, בהתחלה. כך מציעים הרשב"ם, הפשטנים האחרים. ויבן לו בית. עכשיו הוא הגיע לסוכות, והוא בונה לו בית. האיש עשיר או לא? האיש מיליארדר. הבית היה מן הסתם מ-150 קומות. נכון? מדרגות שלא עולות לשום מקום, מדרגות שלא יורדות משום מקום, נכון? היה בית. כולו גדלס וחסד ולשם שמיים ואתרוג לגביר והכל, נכון? והבינו בית. ולמקנה הוא עשה סוכות. מה אנחנו רוצים שיהיה בסוף? כשהרחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת בעגלה ובזמן קריב, אז מה יהיה? אז במקום סוכה יהיה בית? חס ושלום. מה יהיה? סוכה שהוא יסוך עלינו, סוכה לא נופלת. יהיה כי יצפנני בסוכו, יהיה ויהי בשלם סוכו. אתם יודעים מה יעקב רצה? הוא בנה בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. והוא אמר, אבא, תן לי להרגיש המקנה שלך. תן לי שבחיים אני לא ארגיש בית. תן לי שכל החיים יהיה סוכות. על כן קרא שם המקום סוכות, על שם הרצון להיות הצון שלו. אנו צונך ואתה רואינו. הוא הגיע סוכותה כי זה חניונים לצון. עכשיו הוא בא מ-20 שנה של גלות. שם ברור שהוא הרגיש בסוכה, כי הוא היה הרעי. כי פני לבן ובני לבן ויש אויבים. אבל עכשיו הוא הגיע הביתה והוא בנה בית. ואז הוא התפלל. שהבית שאני בונה לא ישכיח ממני את הסוכה שאני רוצה להיות בה. לא רוצה את רוג, לא רוצה בית, לא רוצה טבעת. רוצה שלי יהיה אותך ולך יהיה אותי. חבוקה ודבוקה בך הושנה. מכירים את ההושנה הזאת? חבוקה ודבוקה בך הושנה. לא רוצה כלום, רוצה אותך. אתם יודעים מי מדבר הכי הרבה על סוכות? דוד המלך. כל היום הוא מדבר על סוכות. כל היום זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה להיות בסוכה. תצפנם בסוכה מריב לשונות. הוא רוצה להיות בסוכה. הוא מתאר איזה תיאור מאוד מוזר. במקום לתאר חדר ביטחון, בור, נכון? בקריה זה נקרא בור. הוא מתאר סוכה. החמל שלו זה סוכה. המקום ששם האויבים לא יכולים לעשות כלום זה הסוכה. איזה סוכה? סוכת נחלי? איזה סוכה? מה סוכה? אתה עושה צחוקים? יש רק מקום אחד שבו אי אפשר לקחת ממני. אתם יודעים את מה אי אפשר לקחת ממני? את מה שאף אחד לא יכול לקחת ממני. את פסח אפשר לקחת ממני. גם את רוג אפשר לקחת ממני. גם טבעת אפשר לקחת ממני. אבל את סוכות אי אפשר לקחת ממני. אתם יודעים מה יש לי בסוכות? בסוכות יש לי אותך. בסוכות יש לי ענן כבוד, בסוכות אני מגלה שהמציאות היא המלצה מעניינת מאוד להתחשב בה. אבל זה בכלל לא מעניין יהודי מאמין. אני בסוכה. אני בך. מדבר, ישם, שלג. אתם מכירים איך הרבס הסביר הוא מצטער פטור מן הסוכה. זה אגב... זה הלכה מדהימה, אין אותה בשום מצווה, זה הפוך מתרי"ג מצוות, מצטער פטור. כל המצוות מצטער פטור, אני מאוד מצטער מהמון מצוות במוקצה, אז מצטער פטור משבת? לא מבין, אתם יודעים כמה דברים אם הייתי מצטער הייתי פטור? אני הייתי פטורולוג, הכל הייתי פטור. מה זה מצטער פטור? איזה מין מושג זה? יש פיקוח נפש. מה זה מצטער? כלומר, בכל ההלכות, אם אתה פטור או לא, צריך ללכת לרופא, לשאול את מצבך. בסוכות הולכים לפסיכולוג. מצטער פטור מן הסוכה. מה זה מצטער? זבוב, זה נקרא מצטער, יתוש, בזז של דבורה. מה ההגדרה למצטער? רק גשם גדול, קטן, מה זה מצטער? מצטער זה מי שלא מבין בגלל המצב שהוא נמצא עכשיו. שבכלל יש משהו שיכול להפריע להיות דבוק בו. זה כבר מצטער. עם צער כזה כבר אין מה לעשות בסוכה. מצטער פטור מהסוכה, זה לא סוכה. זה לא, הכרטיס המגנטי לסוכה, זה זמן שמחתנו. אין כלום. עכשיו מגיעים לשיא, ואתם יודעים מה זה סוכות? סוכות זה הכנה לשמחת תורה. עכשיו גם סוכה כבר אין. אין שום דבר, מה יהיה? כלום! חשבתם פעם על החג שמיני עצרת? מה יש בו? בשבועות עוד יש בלינצ'ס. מה יש בשמיני עצרת? תוציאו את שמחת תורה. בסדר? בגלות יש שמיני עצרת ושמחת תורה. מה יש בשמיני? תגידו מה צריך לעשות בו. כשהביאו קורבנות ירדו מ-70 פרים ל-1. מה עושים? מתחבקים. לבד. ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד. אתם יודעים מי שמח בשמחת תורה? עברית פשוטה. התורה. היא הייתה לבד. ועכשיו יש שמחת תורה. אסור לתורה לשמוח קצת. צריך לשמח אותה. אז מחבקים אותה. שמחת תורה. עכשיו מסמכים את התורה. שהיא לא תהיה לבדה. אבל כל זה, אני אומר לכם שוב, אין לי ספק. כל זה הכנה לאחרי החגים. לבטאר ליבנו לעובדך באמס. אדמור הזקן שאל פעם, כתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. עוד פעם. אמר האדמור הזקן, זה לא פייר. זה תרגיל מסחרי לא הוגן. צעקת מהבסת קרוב השם לכל קוראיו, אז כולם באו. אמרו, יש בחינם עגבניות. ואז אמרת, לא, 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 רק לכל אשר יקראו באמת. רבי, 90% מהרייטינג הלך. התחלה אמרת, כולם מוזמנים, כולל אותי. אחרי זה אמרת, לכל אשר יקראו באמת. מודיעכם, אותי זה לא כולל כבר. הלוואי שאני אזכה לקרוא לו באמת. אני חשבתי השנה, אתם זוכרים? רחמנה דעני לעני יעננן. סוכה פתאום זה תפס אותי. רחמנה דעני לטבירי ליבה עננן. זוכרים? שזה ניגו נפלא. רחמנה דעני לעני, רחמנה דעני לטבירי ליבה, רחמנה שעונה לעניים, רחמנה שעונה לשבורי לב עננן. אז תמיד הבנתי, הכוונה, תענה לי, הלב שבור, תענה לי, הלב שבור. השנה הבנתי שהכוונה היא אחרת. הרי לפני כן מופיע רחמנה דענה לאליהו, דענה לאלישע, בנוסחאות האחרים, דענה לרבי מאיר, לרבי שמעון, נכון? דענה, דענה, דענה. שענה לאליהו, אז אני אליהו? זה שענה לאליהו, שענה אלי הקטן. זה שענה לאלישע. רחמנה דענה לטבירי ליבה, רחמנה דענה לאלה שהלב שלהם באמת נשבר, שיענה לזיוף כמוני. שיענה לי, שיהיה לי כבר לב נשבר. זה ענינה. רחמנה דענה לאליהו ענינה, רחמנה דענה לטבירי ליבה ענינה כבר, שיהיה לנו לב שבור כבר. ענינה שנהיה עניים. רחמנה דענה לעניי, ענינה. אתם יודעים מה זה קרוב השם לכל קוראיו וכל אשר יקראו באמת, אומר התניא. האמת זה התורה. זה האמת. זה המושג אמת. כל הפסוקים מדברים על אמת קנה, האמת. בתורה הזאת, אתם יודעים מהי התורה? היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים למה קוראים לתורה קורא בתורה? היה קורא בתורה, לכל אשר יקראו בתורה. למה קורא בתורה? קריאת התורה. למה לא לימוד תורה? מה זה קורא? מסביר האדמור הזקן גוואלד, אתם יודעים מה זה קורא בתורה? אתם זוכרים שילד קטן שוכב במיטה וקורא לאבא? הוא שוכב במיטה וקורא אבא! מכירים? וכשהוא קורא אבא, אל תתבלבלו. אתם עברתם את השלב הזה שבו אתה מנסה לענות לו מהמיטה וזה לא עוזר? אתה מנסה להגיד לו שמחר ועוד שעה, והוא אומר, הבנתי הכל. אתם מכירים את השלב? אתם מכירים את השלב שאתה מגיע ואתה אומר לו, אבל שתיים בלילה ואתה נורא עייף ואתה צריך לישון, והוא אומר לך, אני באמת גם הולך לישון, אני רק צריך שאתה לא תישן. אין לי שום בעיה לישון. יש לי רק בעיה שאתה ישן. מכירים? שהוא לא יודע להגיד את זה וזה מה שהוא אומר. אתם יודעים מה זה קורה בתורה? זה קורה כתוב פה מוישה, והוא קורא בתורה, אבא! זה קורה בתורה. הוא קורא לאבא בתורה. אתם יודעים מה זה קרוב השם לכל קוריו לכל אשר יקראו באמת? זה לא משנה כמה אתה קורא. גם אם אתה קורא מילה אחת, אתה קורא לאבא בתורה. קרוב השם לכל קוריו, רק תקרא אבא. אבא נתן לך את זה כדי לקרוא. אתם יודעים מה יש בחורף? כלום. רק לתאר ליבנו לעובדך באמת. שום דבר. אין כלום. אפילו את הלצאת מהסוכה אין. כלום. לא היינו יכולים לשרוד שם שנייה. בלי החג של ערב החגים שקוראים לו סוכות ושמחת תורה. אז זה אחרי החגים, וזה כ"ד תשרי, ובזה סיימנו. חשבתי שנהיה בזה לפני שעה ורבע, ואז רציתי להציע את ההצעה הבאה, ונציע אותה כבר בשבוע הבא, ואני אגיד לכם מה ההצעה. ההצעה היא שננצל את החורף, אבל באמס. כיוון שאנחנו לומדים לפי הזמנים, אז נעשה עצירות קטנות, אבל שהמהלך יהיה, למרות שזה קצת מוקדם, יש דבר אחד שאף פעם לא מספיקים אותו כמו שצריך, וקוראים לו הגדה של פסח. נכון? ונכון שאצל האימהות כבר עוד מעט פסח? חכו, עוד חודש, חודשיים, אוכלים בבוידים. חכו. כמה? עוד חודשיים נותנים לנו? כמה זמן עוד אפשר? מה, חנה? חודש? שבוע. הנה. יש לכם עוד שבוע, אתם יכולים עוד לאכול, אתם יכולים שתנצלו את הזמן. תשרי זה בסדר. זהו. אז מחשבתי הייתה שבעזרת השם נתחיל להיכנס, כי ההגדה זה כל...